אנחנו עם דוקטור רועי צזנה, חוקר עתיד ובינה מלאכותית מאוניברסיטת תל אביב. הבינה המלאכותית כבר כאן, לא עוד חלום עתידני, מציאות שמעצבת ומהדקת את היום יום. והיום אנחנו ננסה לפתוח צוהר אופטימי אל עבר האופק שנקרא בינה מלאכותית, ואולי נתחיל מכאן באימוץ גישה שמונעת מסקרנות ומחדווה ולא רק מפחד ואין ברירה. ערב טוב לך רועי, ותודה רבה שאתה איתנו.
שלום שלום.
אז אולי נתחיל, עם מה מזוהה היום הבינה המלאכותית, ומה, אם יש פער בין הקונוטציה שעולה מבינה מלאכותית, לבין מה שבאמת מתרחש ומתחולל?
אז באופן קצת מוזר, אנחנו רואים שבשנה האחרונה, הדבר המרכזי שהבינה המלאכותית כמו ChatGPT מזוהה איתו, זה ייעוץ רגשי, חברתי, נפשי, להיות בן לוויה, לדבר עם אנשים ולגרום להם לשתף את המחשבות שלהם. אנחנו רואים שאנשים משתמשים בבינה מלאכותית יותר ויותר ויותר, באופן שוב שדי מפתיע.
שזה בדיוק היה התחום שאמרו שהבינה המלאכותית לא תגיע אליו.
נכון, ואני לא רוצה להגיד הנה הבינה המלאכותית תופסת את מקום כל הפסיכולוגים והפסיכיאטרים, זה לא כך, אבל אנחנו במפורש רואים מספר גדול מאוד של אנשים שבשנה האחרונה התחילו להשתמש ב-ChatGPT ודומיו כדי לדבר איתו, כדי לשאול אותו מה הוא חושב, כדי לספר לו על התלאות שלהם ועל המאבקים שלהם, ולסבי ילדים שמספרים לו על חבר שהם רבו איתו בהפסקה, ושואלים אותו מה לעשות, ומבקשים ממנו עצה, מדברים איתו, זה דבר שאני אגיד כבר, יש כאן גם סיכון מסוים, כי אנחנו רואים שלפעמים הוא נותן עצות גם לא טובות, אבל נראה שלמרבית האנשים הוא עוזר, הוא באמת באמת עוזר, והם מרגישים שיש איזושהי אוזן שקשובה להם, ומישהו שמדבר איתם בחזרה, וששומע אותם, מבין אותם.
תראה, יש הרבה מאוד, קודם כל זה נתון מפתיע, והאמת היא שגם משמח, עצם המחשבה שיש הרבה מאוד אנשים שיכולים לקבל איזשהו עוגן עם כל ההזהרות והבדיקות שצריך לעשות, וזה תמיד זמין וזה תמיד עונה, זה משמח. יש שיח מאוד ער לגבי האיומים והאתגרים שמביאה איתם הבינה המלאכותית, לטעמי פחות על ההזדמנויות והעולם שנפתח ברמה האישית לכל אחד ואחת מאיתנו. מה אתה חושב על זה?
אני חושב שאת צודקת לגמרי שיש איזושהי עילה של פחד, יש תחושה בציבור הרחב שהבינה המלאכותית מטעה, משקרת, חוזה, וכמובן תשתלט על העולם ותהרוג את כל בני האדם. וחלק מזה, כן, חלק מזה זה בגלל שככה העיתונות מסקרת דברים תמיד, ותמיד בתקשורת מספרים על האדם שנושך את הכלב, ולא על כלב נושך אדם, זה לא מעניין. פחות מספרים על כל הדברים הטובים, ויותר מביאים את הדברים שאנחנו מפחדים מהם וחוששים מהם. אבל מה שאנחנו רואים, זה שהאנשים שמשתמשים בבינה המלאכותית, גם לצרכים הרגשיים והנפשיים שלהם, אנחנו רואים שזה יוצא טוב, אבל אנחנו רואים את זה בעוד כל כך הרבה מקומות. למשל, משהו שבאמת באמת מדהים, אנחנו רואים שהבינה המלאכותית נותנת לכולם כיום את היכולת ליצור. היא עושה דמוקרטיזציה ליכולת לקחת את העולם הפנימי שלך, ולחשוף אותו כלפי חוץ בצורה של אומנות, למשל בצורה של ציור, בעזרת הבינה המלאכותית, כולם פתאום מתחילים לצייר, להביע את עצמם, לא יודעים להגיד לצייר, כי יש הרבה ויכוחים עם אומנים ועם ציירים, זה באמת ציור, אבל מה שבאמת חשוב, זה שאנשים יכולים להגיד מה החזון שלהם, מה הם רוצים לראות, על המסך, לשתפים החברים, והבינה המלאכותית עוזרת להם להגיע ליצירה הזו, משתתפת איתם, הרבה פעמים אגב הם מנסים וממשחיזים את הפרומפטים שלהם, בעצם מציירים עם המילים, והיא הופכת את זה לציור ממש. היא עוזרת לעשות פסלים, יש אנשים שמשתמשים בה כדי למדל פסלים בתלת מימד, מתוך, שוב מתוך הרעיונות שלהם, ופתאום הם יכולים להעלות פסלים כאלו ולמכור אותם.
אז אתה אומר שדרך הביטוי שלנו השתפרה אקספוננציאלית, כאילו ממש פלאים. אנשים שיכלו לבטא רק באופן אחד, עכשיו לכאורה הם יכולים לבטא בהרבה מאוד אופנים.
בדיוק. היא פתחה עבורנו, בעצם היא הפכה כל אדם, כמעט הייתי אומר, לעל אדם. היא נתנה לכל אחד מאיתנו יכולות של ציור, ויכולות של פיסול, ויכולות של שירה, ויכולות של סיפור וכתיבה ותרגום, והלחנה ושירה, וכל כך כל כך הרבה דברים אחרים. והאנשים שלומדים להשתמש בה ולבטא את עצמם בצורה הזו, תחשבי איזה עושר הם יכולים פתאום להוסיף לחיים שלהם, למשפחה שלהם, לסובבים אותם. איזה עושר של תרבות ושל יופי ושל צבע.
אבל עוד לפני העושר ומה שנפתח כאן, זה ממש הסרה של הרבה מאוד חסמים אובייקטיביים. כאילו אפילו נחשוב על השפה. השפה היא זה כבר לא מגבלה. אתה יכול לעמוד מול מישהו, ובאמצעות הבינה המלאכותית, לדבר איתו בשפה הגבוהה ביותר.
בהחלט, וזה קורה בכל מקום, וזה דבר נפלא. אנחנו באמת רואים את זה, וזה יוצא דופן התוצאה. אז אני יכול לספר עוד, אם נעזוב לרגע את התקשורת ואת האומנות, נסתכל למשל על תחום הרפואה. מה שאנחנו רואים היום, אגב, יש כאן את הבעייתיות, אבל יש גם פוטנציאל מאוד גדול. הרבה מאוד אנשים שואלים את ChatGPT ובינות מלאכותיות דומות, מה הן אומרות על הבעיות הרפואיות שלהם. ושוב, צריך לעשות בזהירות, צריך להתייחס מאוד בזהירות לתשובות שלהם. אבל מה שאנחנו רואים, גם עם מחקרים שמתחילים להתפרסם, זה שכאשר שואלים אותו נכון, רמת הדיוק שלו, והאבחון היא מאוד מאוד גבוהה, ומתחילים לראות סיפורים בכל מקום, איך בן אדם שואל את ChatGPT, מה, הוא אומר לו, יש לי סימפטום ככה וככה וככה, ואף רופא עוד לא צריך לעזור לי, ו-ChatGPT נותן לו את קצה החוט שהוא היה צריך, כדי להבין מה באמת המחלה שלו, שבוע אחרי זה הוא כבר בריא. או שהוא הולך לרופא עם קצה החוט הזה, והרופא מבין פתאום מה הוא החמיץ כל הזמן הזה. אז זה דבר מדהים לחשוב עליו, שאם בעבר רק למלך היה רופא אישי משלו, שהיה בודק אותו כל בוקר וכל ערב, הרי שאנחנו עכשיו מתחילים להיכנס לעידן, שבו לכל אחד מאיתנו, לא, אין רק רופא אישי, סתם רופא אישי אחד, אלא יש ועדה של רופאים שלמים, כי כל מנוע כזה הוא מומחה בכל התחומי הרפואה, ועדה של רופאים, יכולה לעזור לנו, לבדוק אותנו, לייעץ לנו, לדבר איתנו. שוב, זה עדיין צריך לעשות זה מאוד מאוד בזהירות, וצריך להיזהר, אל תלכו ישר ChatGPT ותאמינו לכל מה שהוא אומר לכם, אבל אנחנו רואים כבר את העתיד מתחיל כאן, בתחום הרפואה, שכולם, כולם יכולים לקבל טיפול או ייעוץ רפואי, זמין כל הזמן, משהו שהוא למעשה יהווה את הרופא הטוב ביותר בעולם.
זה פשוט מופלא, וכשמסתכלים על הנתונים, אז כמה מתוך האנשים במדינת ישראל, ואני מניחה שזה מובחן על פי קבוצות גיל, הם בתוך המגרש כבר משתמשים בכלים, ולא רק צופים מהחוץ ומנסים להבין מה זה אומר?
קשה לדעת כמה בדיוק ישראל, כן אנחנו יודעים שבעולם מגיעים, הנתון עומד עכשיו על בערך 700 מיליון משתמשים ב-ChatGPT.
וואו.
אני אתן לזה לשקוע לרגע, כן. 700 מיליון משתמשים ב-ChatGPT, זה אומר שבבינה מלאכותית שיצאה לפני שנתיים או קצת, עכשיו משתמשים כבר 10% מכל אזרחי העולם. והמספר הזה רק צפוי להמשיך ולגדול. אני רוצה להגיד משהו שמאוד מאוד משמח, מפתיע ומשמח. היינו מצפים סבא סבתא, סליחה על הגילנות כאן, כן? אבל סבא סבתא, השתמשו בטכנולוגיה החדשה הזאת, ומה זה הדבר הזה, ולא, כן, זה המיתוס הסטריאוטיפ שיש לנו תמיד לגבי טכנולוגיות חדשות. מה שאנחנו רואים, זה שגם אנשים מבוגרים, אבא, אמא, סבא, סבתא, משתמשים בטכנולוגיה הזו. הרבה פעמים צריכים לקחת סדנאות כדי להבין איך לדבר איתה, איך לעבוד איתה, אבל מי שעושה את זה, פתאום יכול לדבר עם הבינה המלאכותית, די קל להבין איך עושים את זה גם, ואנחנו רואים, כן, פתאום גם סבתא משוררת וכותבת, וכותבת כמו המינגווי או כמו אפרים קישון, ועושה סרטונים עם בינה מלאכותית, ואלף ואחד דברים. כלומר, זו מהפכה שחוצה גילאים, וזה דבר מופלא, באמת מופלא.
אני שואלת את עצמי, מתי יגיע הרגע שמי שלא משתמש בבינה מלאכותית, הוא יאבד את הרלוונטיות?
וואו, זאת שאלה מאוד מאוד טובה. וזאת שאלה שאני מתלבט לגביה בעצמי. כרגע כולנו מנסים להבין כמה נכון להשתמש בבינה מלאכותית, ואיזה מטלות ראוי עדיף להשאיר לבני אדם. אבל אני אגיד ככה, הסיפור בתפוקה שהבינה המלאכותית מספקת ברמת הפריון, כלומר כמה אתה יכול להפיק בכמה זמן, הוא כל כך גדול, שאם אתה נמדד לפי כמות התוצרים שאתה מפיק, אז אתה צריך לעבוד עם בינה מלאכותית. אין דרך מסביב לזה, היא פשוט עוזרת עד כדי כך. מצד שני, מה שאנחנו מתחילים לראות כבר עכשיו, לדעתי, ונראה יותר בעתיד, אנחנו רואים גם את תגובת הנגד. אנחנו רואים את הציבור, קהל הלקוחות, נקרא לו ככה, שהוא קורא משהו שנראה כאילו נכתב על ידי בינה מלאכותית, ואומר, די, נמאס לי. אני כבר מכירים את הדפוסים, ואת איך שהבינה המלאכותית כותבת. אנחנו רוצים לראות דברים אחרים, שונים, מיוחדים, ודווקא שם, יש מקום לבני אדם שלא רוצים לעבוד עם הבינה המלאכותית, שרוצים למשל לכתוב כמו שסנדלרים עובדים, כן?
כן.
לשתייף את הכתיבה, ולעבוד עליה בעצמם עם עת ונייר, ולבלות לילות כימים, עד שהם מוצאים מתחת לכף ידם איזשהו טקסט שהוא כולו שלהם וכולו אנושי. וגם בעולם שבו בינה מלאכותית כותבת המון, עדיין תהיה משמעות לתוצר המסוים הזה, כי אנשים ידעו שבן אדם עבד עליו, שבן אדם השקיע בו את כל מה שהיה לו, את היזע והדמעות והחלומות והרעיונות שלו, וזה לא נוצר על ידי בינה מלאכותית בדרך הקלה. אז כמו שאנחנו מעריכים אתלטים באולימפיאדה, הצנים, למרות שטוסטוס נוסע יותר מהר מהם, כנראה שאנחנו נעריך בעתיד בני אדם שעושים עבודה לבינה מלאכותית.
זה מעניין, כי אתה אומר שאחת האיכויות שתשתפר אצל בני האדם, זה יהיה יכולת ההבחנה בניואנסים. זה כבר לא עולם של מסות, זה עולם של הרבה מאוד דקויות, שהערך המוסף יהיה בלהבחין ביניהם. מעניין.
אני מאמין שכך יהיה, אבל את יודעת למי ניתנה הנבואה.
כן, ברור.
אנחנו כולנו מנחשים, אבל זה נראה לי סביר שכך יהיה.
אנחנו ברשותך עוד נחזור ונדבר איתך, כי בעיניי זה נושא שהאופן שבו הוא מתקדם צריך עוד לדבר בו, ואני חושבת שהאתגר הוא איך לקחת את מרבית האנשים למקום פרואקטיבי ולא רק למקום צופה, כי אין ספק שזה, יש בזה ערכים מוספים משמעותיים. משהו לסיכום, משפט לסיכום?
אני דוחק בכולכם, בכל מי ששומע, לנסות. להחליט שהוא רוצה לעשות משהו שהוא לא עשה בעבר, לצייר, לשיר, להלחין, לכתוב, כל דבר, ללכת ולחפש את כלי הבינה המלאכותית שיכול לעזור לו לעשות את זה, להשקיע שעה שעתיים בללמוד איך לעשות את זה טוב, כי אף פעם לא מצליחים בדיוק בהתחלה, ולהפיק דבר שהוא לא חשב שהוא היה יכול לעשות, ומשם אתם לא תוכלו להפיק, אתם לא תוכלו לעצור, ואתם תצטרפו למהפכה הזו, וזה טוב, כי כולנו רוצים להיות שם, במהפכה הצבעונית והיפה הזו, אני חושב שהיא תוסיף הרבה מאוד צבע ואושר באלף לעולם.
דוקטור רועי צזנה, חוקר עתיד ובינה מלאכותית מאוניברסיטת תל אביב, וגם גנרטור של אופטימיות ביחס לכלי שהוא כבר פה, ובעיניי יש בו הרבה מאוד מעלות. תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה לנו שבוע מבורך.